חדשות כל חי. השעה 5. שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שריפת חורש ענקית פרצה בצהריים בסמוך ליישוב בית מאיר, בין שורש לשואבה. מדווח בן צילי זרוביץ'.
עשרות צוותי כיבוי בסיוע מטוסים פועלים לחבות את האש. ענן עשן ענקי מתאמר מאזור השריפה ונראה עד להרים בית שמש, ביתר עילית ושכונות נוספות בירושלים, שם מורגשת השריפה. לתושבים שם מומלץ לסגור חלונות בבתים עם ילדים וקשישים. המשטרה בודקים האם האיש פרצה כתוצאה מהצתה. כל הכבישים באזור נחסמו לתנועה.
נציב שירות המדינה העביר את סמכות פתיחת מחלקות הקורונה למנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים בשל העלייה בתחלואה. כתבנו צבי טסלר מציין כי מדובר בצעד חירומי, שכן עד כה פתיחת מחלקות הקורונה הייתה כפופה לאישור נוסף של נציבות שירות המדינה. תת-אלוף יאקי דולף, המזכיר הצבאי של שר הביטחון, עומד כחולה בקורונה. בשל כך שר הביטחון בני גנץ ייכנס לבידוד בלשכתו עד לקבלת תוצאות בדיקת הקורונה. פחות מכמה חודשים לאחר העזיבה של ארצות הברית את אפגניסטן, ארגון הטרור טליבן מבסס שליטה במדינה. מדווח כתבנו שלמה ריזל.
ארגון הטרור טליבן משתלט על קבול בירת אפגניסטן ועושה בשעה זו את דרכו לארמון הנשיאות במדינה כדי לקבל לידיו את העברת השלטון. גורמים בשלטון האפגני וכן גורמים בארגון הטרור טליבן אומרים כי השתדלו שעברת השלטון תעבור ללא שפיכות דמים, שכן שני הצדדים אינם רוצים שאזרחים ייפגעו. במקביל, כ-5,000 חיילי מרינס אמריקנים שיוכנו מבעוד מועד לכך, עוסקים גם בשעה זו בפינוי אנשי השרגות האמריקנית באמצעות מסוקים למקום מבטחים.
שר ביטחון בני גנץ מציע לטורקיה סיוע בשיטפונות הפוקדים את המדינה. קובי פינקלר.
שר הביטחון בני גנץ פנה באמצעות צהל לנספח של טורקיה וכן למשרד ההגנה בטורקיה בהצעה לשלוח משלחת של פיקוד העורף שתכלול כוחות סיוע רפואי והצלה, זאת לאור השיטפונות העזים במדינה שהביאו למותם של עשרות. עד כה עדיין לא נתקבלה תשובה.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המכילה אלוברה ומגנה לאורך כל היום. דאודורנט קרליין, מאפשר לאור לנשום.
היום חלה עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה רגיל לעוניים, עומס חום כבד ברוב האזורים. בשלישי תחול הקלה בעומס החום.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המכילה אלוברה ומגנה לאורך כל היום. דאודורנט קרליין, מאפשר לאור לנשום.
ועד כאן, חדשות כל חי.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמול, חמול, אולי אני
שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי בהגשת צבי טסלר ובשיתוף הקריה האקדמית אונו.
שלום לכם, אחר צהריים טובים. אתם על כל חי השעה 5:03 ואתם על שטח נדלני. התוכנית שעוסקת בכל מה שקורה עכשיו בתחום הנדלן, בשיתוף בית הספר לנדלן של אונו, שבה עובדים במספר רב של מסלולים בתחומי הנדלן. עורכת אותנו יעל צייטלין, מפיק אותנו אדיר גולשטיין על ביצוע טכני, שימי ברוורמן, ואנחנו מתחילים.
שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי בהגשת צבי טסלר, הקריה האקדמית אונו.
שלום לכם שוב, ואנחנו מתחילים ישר עם הכותרות, הכותרות שעשו את השבוע ואת היום בתחום הנדלן, ואיתנו מתי גרינפלד, כתב לענייני כלכלה ונדלן. שלום מתי.
שלום וברכה צבי.
אז זה, תחום הנדלן לא מפסיק לספק כותרות, וזה נוגע לכיס של כולנו, ורק היום מתברר שיש היצע, נכון?
יש היצע בהחלט, אבל לא, רק הולך ומצטמצם. כמו של דבר, אנחנו מדברים פה על שוק הנדלן שממשיך לשבור כל תקרה וכל תיק שהיה אי פעם.
אז בוא נדבר על התקרה והשיאים. מה השיאים שאנחנו רואים הפעם?
אנחנו מדברים על מחירות דירות חדשות, היום נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 14,650 דירות בשלושה חודשים, ברבעון השני של השנה, דובר על עלייה של 36% לעומת הרבעון הקודם, וזה פשוט ממש ממשיך לשבור שיאים. אנחנו מדברים פה על אשקלון, שיאיר שמונים קרים ואחר ודירות, עם למעלה מ-1,200 דירות, יש שם מחיר למשתכן.
זהו, שבעצם אנחנו עכשיו רואים את עדי הדלק, מה שנקרא, שמחיר למשתכן, את אותם דירות שנמכרו באותה מסגרת, שווקו, עכשיו נמכרות, אבל זהו, אין יותר מחיר למשתכן.
נכון, באמת כמו שאתה אומר, עדי הדלק האחרונים, אנחנו מדברים פה באמת, אבל מדברים על הסתערות אדירה של רוכשים, של זוגות צעירים, בעיקר מדובר פה על דירות חדשות וזה, אנשים פשוט מבינים שהתוכנית נגמרה ולא תשוב, המחירים רק יעלו, פשוט כולם ממשיכים לקנות ולקנות ולקנות בלי הגבלה. זה מביא אותנו לכותרת השנייה שהייתה השבוע, זה שוק המשכנתאות. ממשיך לבעבע, גם כן אנחנו מדברים על חודש יולי, החודש האחרון, שנתונים 11,500,000,000 שקלים בחודש אחד, בזינוק של 76% ביחס ליולי הקודם. רק נזכיר שבחודש הקודם ביוני, אז נשבר שיא של כל הזמנים שלקחו משכנתאות בהיקף של 11,600,000,000 שקלים.
מתי, אנחנו לא צריכים להיות כל כך זקנים כדי לזכור שרק לפני כמה שנים, כשדיברנו על מונחים של 7-8 מיליארד שקל, אמרנו לאיפה זה עוד יכול לעלות מעבר לזה, וזה לא מפסיק לעלות. והשוק, אגב, זה מעניין, כי זה בעצם לדעתי הפעם הראשונה שאנחנו רואים את התגובה של השוק לשינוי בתמהיל של המשכנתאות. הרי הייתה מגבלה מקסימום שאפשר לקחת בריבית משתנה, ובנק ישראל להגמיש את זה, ובסופו של דבר, הציבור לא שילם פחות, נכון?
כן, הציבור לא שילם פחות, כי המחירים של הדירות פשוט עולים ועולים. בעצם אפשר להגיד שבנק ישראל רק שפך פה שמן על המדורה של מחירי הדיור. זאת אומרת, זה שהוא הוזיל את המשכנתאות, זה אומר שאנשים אומרים, טוב, לא אכפת לי להיכנס לשוק הזה בעצם, גם כן, כאילו, אם המשכנתאות כאלה זולות, ואני קצת ישבתי על הגדר, ואני רואה שמחירים כל כך גבוהים, אז יאללה, גם אני אכנס לשוק. אנחנו מדברים שמשכנתה ממוצעת היום, רק לסבר את האוזן, 928,000 שקל למשכנתה ממוצעת, כמעט מיליון שקלים, זה פשוט אי אפשר להסביר את התופעה הזאת. שנה שעברה המשכנתה ממוצעת זה היה 780,000 שקלים, זאת אומרת זינוק של כמעט 20% בשנה אחת.
זאת אומרת, אנחנו יוצאים פה איזשהו הר בור, אפשר לומר אפילו.
כן.
והשאלה היא בעצם, אם בסופו של דבר, אנחנו עוד רגע נגמר מחיר למשתכן, יהיה את החדש, אבל שם המשכנתאות לא יהיו מסובסדות עד כדי כך, נכון?
כן, בהחלט, אנחנו מדברים על פצצה חברתית מתקתקת, ולכל הדעות פה, מדובר פה במשהו שבעצם הממשלה פשוט, לא יודע אם לקרוא לזה בגלל הבחירות, או בגלל השיתוק שהיה, או הקורונה, פשוט במשך שנה וחצי, שנתיים, פשוט הזניחה לגמרי את כל שוק הנדלן, את כל התוכניות, כל הדברים, לא היו שיווקים, לא היה שום דבר, וכשההיצע כל כך מדלדל, והביקוש החזק והאדיר שיש כאן, גם מצד זוגות צעירים, גם משפרי דיור, גם משקיעים, שנכנסו חזק מאוד, זאת אומרת, מיד נדבר על הנושא הזה גם כן, כולם ביחד מתדליקים את השוק לרמות מחירים מטורפות, לשיאים מטורפים, גם במשכנתאות, גם במחירי הדירות, ובסופו של דבר מי שלא לא לכולם נשאר במחירים המטורפים שיש היום.
כן, טוב, ורצינו לעסוק, אבל יש לנו ממש במשפט על הצד שבכל זאת מנסה קצת לא לשפוך שמן אלא לנסות לחנוק מעט את האש הזו, וזה אומר שמה? שמי שיש לו דירה ורוצה...
כן, זו הודעה של בנק ישראל משבוע שעבר, בנק ישראל מנחית איזה סוג של איזה פטיש על המשקיעים, והוא אומר שלא ניתן יהיה להשתמש בהלוואות שנלקחו על דירה קיימת לצורך דירה חדשה. זאת אומרת, מי שיש לו דירה, הרבה אנשים עושים את זה, פרקטיקה מאוד מקובלת בשוק הנדלן, שאנשים ממשכנים את הדירה שקיימת שלהם, וזה בעצם העון העצמי, וככה הם רוכשים את תמורת משכנתה לדירה החדשה, אז הם רוכשים את הדירה החדשה בסופו של דבר.
בקיצור, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אם יש לי דירה ואני רוצה למכור אותה כדי בינתיים למשכן עליה, ואז אני אוכל למכור בלי לחץ, אז מורידים ממני את האפשרות הזאת. האמת שצריך להאריך בזה, אבל אני חושב שנאריך בזה בשבוע הבא איתך. מתי גרינפלד.
יש פה באמת דברים מאוד קשים. זה פוגע הרבה בזוגות הצעירים. אנחנו בהחלט נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. זה פגיעה בהורים וגם בזוגות הצעירים במגזר החרדי בעיקר. זה באמת נושא בפני עצמו.
מתי גרינפלד, אתה מנהל כלכלה ונדל"ן, תודה. אתה כרגיל, תענוג לשמוע אותך. ועל הקו, תודה. ועל הקו נמצא חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת מטעם דגל התורה ויושב ראש סיעת יהדות התורה בכנסת. שלום.
שלום וברכה, אחר צהריים טובים.
אז מה, אחרינו המבול?
למה אחרינו? אנחנו עוד לפני. מצוקת הדיור היא מצוקה אמיתית, היא מצוקה שהיא היום היא בכל מדינת ישראל, בכל המגזרים, אפשר להגיד שיש מגזר שיש לו יותר ויש לו פחות. ולצערנו הרב, אנחנו יודעים שכשכל המגזרים סובלים, אז המגזר החרדי סובל בכפל כפליים. והמצוקה הזאת קיימת כיום.
אז עכשיו, בשורה התחתונה, אין מי שידאג? זאת אומרת, כרגע המאזן החרדי שיושב בבית, זוג צעיר,
לפני החתונה. מדינת ישראל במשך עשור חנקה את שוק הדיור בכל מיני סיבות. זה התחיל אצל אריק שרון, הייתי אומר אפילו ברישות, בכל מיני החלטות שהם התבטאו בכמה דברים, חנקו את שוק הדיור.
זאת אומרת, אותו כמו שהוא הרס את ההתיישבות.
נכון, כמו שהוא הרס את ההתיישבות, אז התוצאות כבר התחילו לראות את הלונות. כמו שהוא הרס את ההתיישבות, אז הוא הרס את מה שהוא פעשה למען שוק הדיור ב... הייתי בו בתחילת שנות ה-90, בשנתיים שהיה ממשרד השיכון, הוא דאג להרוס כשהוא חזר לשלטון, ועשה פעולות שלקח עשור שמדינת ישראל התעוררה והבינה איפה הם נמצאים. מאז אנחנו נמצאים כמעט עשור, הייתי אומר. כמעט עשור שמנסים למצוא פתרונות, וכל מיני פתרונות עולים, אבל הנזקים שנעשו הם נזקים באמת לטווח ארוך. אני לא יכול להגיד לך היום, להיות בשטורה, להגיד לך שבחר השוק התאושש, אבל כן, גם הוותמ"ל שעבר לפני שבועיים בכנסת, גם עוד פעולות שהממשלה עושה בעשור האחרון, זה לא הממשלה האחרונה, זה פקידי ממשלה, זה כל המערכות. אמרתי, הנזקים נעשו במשך 10 שנים, ואתה הזכרת נכון. ראו את ה... התחילו לראות את הניצנים של התוצאות, שזה ביבי אולמרט, של ארס. אחד זה הנושא של התכנית.
אז הזכרת את הוותמ"ל. בוא טיפה נרחיב על זה. זה איזשהו צעד שמאושר השבוע. קודם כל, בשאלת כן ולא, זה טוב ליהודים או רע ליהודים? זה שאושר
הערכה שלך? זה טוב ליהודים. אני די פעיל, הייתי אומר, בנושא הזה של לנסות להעביר את זה בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, כי זה המשך של משהו שעשו הממשלות הקודמות, שהוא תחילתו של פתרון. למה אומר תחילתו של פתרון? שוק הדיור מורכב, הייתי אומר, בשלושה בעיות מרכזיות. בעיה מרכזית אחת, כשאמרתי שהם עשו נזקים, זה הנושא של התכנון. ברגע שהנושא של התכנון הופך להיות שלוקח 5-6 שנים, 10 שנים לתכנן משהו, אז המשמעות הכלכלית שלו היא משמעות קריטית. גם העלויות, כשבן אדם משקיע בקרקע ולוקח לו 10 שנים, ותכנון, ובמהנדסים, ועוד פעם תכנון, ועוד פעם לעבור ועדה, ועוד פעם לריב, ומאחרים, וכל הדבר הזה, זה מעלה את ערך הקרקע, הייתי אומר, ב3, 4 או 5 עלויות של הקרקע לבנייה. זה קודם כל. הוותמ"ל מקצר באופן יחסי, לא למה שהיה פעם, אבל מקצר באופן יחסי חלק מהעלויות שעליהן דיברתי כרגע, וחלק מהזמנים. זה קודם כל. הנושא השני זה עלויות הבנייה. ברגע ששמו את הגדר ביהודה ושומרון, גדר ההפרדה, אז אין תחרות על מוצרי הבנייה, אם זה מלט, אם זה ברזל, אם זה אבן, כל הדברים האלה שהיו באים מבית לחם, מחברון, והייתה תחרות. אז גם המפעלים הישראלים הורידו מחירים, כי הייתה איזושהי תחרות. היום אין תחרות. אין תחרות, וכן העלויות של הבנייה הן עלויות גבוהות. זה החלק השני. החלק השלישי זה העלויות של טיפול בתושבים, שראשי ערים לא רוצים שיהיה להם תושבים, ולא רוצים להרחיב את היישוב שלהם, עושים כל מיני דברים בשביל למנוע הרחבה, שזה גם מתקשר לנושא התכנון.
אז הוותמ"ל, אותה ועדה תכנון
לאומית... הוותמ"ל מקצר, הייתי אומר,
רק את הראשון ואת השלישי, לא את השני, הוא לא נוגע.
הוא ב-50%, נכון. הוא מוריד ב-50% את נושא התכנון. כן, אמרתי, הוא רק אחד משלושת המרכיבים שגורמים לעליית מחירים. לצורך, אני אתן למשל, הוותמ"ל יקצר את ההליכים של תכנון מערב קריית גת, לצורך העניין, או שזה נוגע לציבור החרדי, או מה שהיה מדובר בזמנו על העיר שפיר, זה יקצר את הליכי התכנון בכמה שנים. אבל זה לא יוריד את עלויות הבנייה. זאת אומרת, כשרוצים באמת לפתור את הבעיה, יצטרכו גם להוריד את עלויות הבנייה. לכן היום הפתרון היחידי לזוג שמתחתן, אתה שואל אותי באמת במחיר סביר, זה דירות יד שנייה בפריפריה, שיש היום באמת ריכוזים. מה שהיה בעבר, הייתי אומר, במשולש של... אשדוד, נברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, היום יצא החוצה, ויש קהילות חרדיות בצפת, בטבריה, מצפון, מעלות אפילו.
שהן נתונות לחסדי ראש העיר ולקפריזות של השלטון המקומי.
לא, כשאדם מגיע לשם, אני עוד פעם אומר, לא על בנייה, אני מדבר שוב, דירות יד שנייה, עליות הבנייה הן גבוהות, בדירות יד שנייה, כשאנשים מגיעים, יש להם קהילות מתפתחות בכל המקומות האלה, לא מצוקות שלהם, אבל יש, הנה, במעלות כשהיה תקופה בעיה עם ראש העיר, אז את התלמוד תורה בנו על הגבול במועצה האזורית, ויש התלמוד תורה ברוך השם מצליח. אבל בקרית אתא יש ראש עיר שמקבל את התושבים יפה, בצפת, בטח יש להם ראש עיר שמקבל.
ויש מקומות שבהם לא נתנו להם שטחי ציבור ונדחקו
החוצה. הם נאבקים ומקבלים, בסופו של דבר, כשאי אפשר להיאבק באוכלוסייה, כשאוכלוסייה מגיעה ויש מספיק ילדים, בסופו של דבר, אין הרבה ברירה. ראש עיר יכול למנוע באופן טוטלי תכנון ובנייה של שכונה. הוא לא יכול למנוע מבחינם לרכוש דירה, לפה לגור, ובסופו של דבר פותחים מוסדות חינוך. היום ראש עיר גם לא יכול באופן טוטלי למנוע מוסד חינוכי, יש דרכים לעקוף אותו, יש ועדות גם במשרד החינוך לעקוף אותו.
זאת אומרת, הבשורה היא בסופו של דבר בלית ברירה, היא דירות יד שנייה בפריפריה.
הבשורה היא תהיה באמת כשהוותמ"ל יוציא באמת תוכניות שנמצאות על הפרק במשרד השיכון, ואני מכיר אותם, כפי שאמרתי, גם מערב קריית גת, גם בנוף הגליל, גם במקומות האלה.
אין סיכוי שירצו לקחת את המקומות האלה ולנווט אותם לצרכים אחרים ולא צרכי הציבור החרדי?
תראה, הדרך היחידה לנווט לצורכי הציבור, לא לצורכי הציבור החרדי, כפי שקרה לצערינו בחריש. במבחן התוצאה, ואני לא מדבר על התהליך, אני מדבר במבחן התוצאה, זה כשאם ייווצרו פתרונות דיור לכולם, ויוותרו פתרונות דיור גם לציבור הכללי, אז בסופו של דבר יהיה גם לציבור החרדי. לכן אנחנו צריכים כן לשים לב כל הזמן שיוצא גם באופן כללי, ולכן הוותמ"ל הוא טוב שהוא מוציא לכולם דירות נוספות. לכן תכנון מסיבי הוא טוב שהוא מוציא לכולם, וקיצור הליכי תכנון הוא טוב לכולם, וצריך גם אבל לשים לב, כפי שאמרתי, לדברים אחרים, לעלויות הבנייה, שהם היום באמת לא שווים לכל נפש, בלשון המעטה.
ויש פתרון אחד שנדבר עליו בקצרה, שאולי היה בהישג יד, ואתה מגיע היום מבנימין, לא תהיה בנייה כנראה, בפחות לא בהיקפים משמעותיים לציבור החרדי ביהודה ושומרון.
תראה, אני בכלל לא אוהב את הדבר הזה שמשתמשים לציבור החרדי כבשר תותחים. זאת אומרת, ציבור שרוצה לגור בבנימין צריך לתת לו לבנות. את כוכב יעקב שיש ציבור חרדי גדול מאוד, יש עוד מקומות בבנימין, יש עכשיו את נחליאל. מקומות כאלה צריך לפתוח.
אבל זה לא רק בנימין.
אבל צריך לפתוח באופן כללי, אני אומר בפינות, צריך לפתוח באופן כללי את הבנייה ואת הליכי התכנון באופן כללי. ונכון, גם החנק של יהודה ושומרון גורם בסופו של דבר להצפה בשוק, הפוך, זה גורם לחנק בשוק, וגורם למצוקה בכל מקום. אז צריך לתת לבנות ביהודה ושומרון, כי צריך לתת לקנות שם, וצריך לתת לאנשים לחיות שם, זה מצד אחד. ומצד שני, צריך לזכור, שכשאתה מונע 1,000 יחידות דיור בבנימין, אותם 1,000 יחידות דיור לא נעלמים, לא עוזבים את הארץ, לא הולכים לגרמניה, ולא הולכים לארצות הברית, אלא נשארים פה בארץ, ויוצרים עומס על השוק במקומות אחרים, ולכן צריך לשחרר את השוק. הדרך הנכונה היא לשחרר את השוק בכל המקומות, ובטח במקומות שאנחנו לא צריכים להמתין לאישורים של אמריקאים, או אבו מאזן, או אנשים כאלה, בשביל לאשר בנייה.
טוב, מה שנקרא בבניין ירושלים ננוחם. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, דגל התורה, ידוע.
תראה, בבניין ירושלים, אנחנו בשיבה ביניכם, את הנביאים הבטיחו לנו שיבנו. אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות של להיות חלק מזה.
בעזרת השם. תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס.
תודה רבה לכם.
פרסומות ועוד נושאים מתחום הנדל"ן, מיד אחרי הפרסומות.
איתכם. שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי, עם צבי טסלר.
רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מעבד מזון בוש מקצועי בשקל אחד בלבד!
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
בחנונינה בזאת, שוט אשר בנחל.
8 שנים ציפינו לילדים. אי אפשר להסביר את הניסיון הקשה הזה. חיפשנו כרך אשר בנחל, ובחסדי השם נושענו בשתי בנים מתוקים. אני מודה לצדיק ולקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה איתנו בזכות הכך שהדפסנו.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אוהבים שכל הבית מריח בניחוח כביסה רעננה? חדש, סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מרכך הכביסה מקסימה, בלו בלוסום. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום.
ממורייז של אלטמן, מוצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 60, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 60 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי בקרב מבוגרים מעל גיל 60, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגביר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
שלום, כאן הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרה לילדים בשיבא. בואו נחזיר יחד את ילדינו לשגרת לימודים בבתי הספר ובגנים. אחת הדרכים הבטוחות והקלות היא לערוך בדיקה סרולוגית כבר עכשיו. הורים לילדים בני 3-12, משרד החינוך מבקש מכם להיות שותפים לפתיחה בטוחה של שנת הלימודים ולבצע בקלות וחינם בדיקה סרולוגית לילדיכם כבר החודש. דקירה קטנה באצבע, תשובה מהירה, וילדיכם יוכלו לקבל פטור מבידוד ותו ירוק. כך נוכל לסייע לילדים שלנו לקבל מענה חברתי, רגשי ולימודי. מתחברים לחינוך ולבריאות של כולנו. פרטים באתר משרד החינוך.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זוליים כאלו. מטרנה אקסטרה קר מהדרין ב44.90 שקלים. מארז גבינה עמק 400 גרם ב10 שקלים. מאגדת טילוני יולו 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי, עם צבי טסלר.
חמש ועוד 23 דקות, אנחנו רק נעדכן אתכם שמי שגר בירושלים ובסביבתה ומסתכל החוצה מהחלון, רואה בעיקר רשן מהשריפה הגדולה. תכף נעדכן אתכם את מה שקורה שם, האם מפנים או לא מפנים. את קריית יערים, יש יישובים רבים אחרים שמתפנים. תכף נעסוק בזה, אבל אנחנו חייבים, תחום הנדלן, זה העיסוק שלנו, וכולם רוצים להשקיע בתחום הנדלן. השאלה היא, מה צריך בשביל לעשות את זה, וממה צריך להיזהר? שלום, עורך דין יוסי ויצמן. עורך דין יוסי ויצמן, שומע אותנו? מיד נפנה לעורך דין יוסי ויצמן, הוא נספר לכם שהוא המשנה לראש לשכת עורכי הדין, וגם ממשרד עורכי הדין ויצמן, וגם מרצה בקריית האקדמית אונו, ומומחה לכינוס נכסים. יוסי שומע?
היה דממה.
או, הנה, יוסי עכשיו שומעים אותך. שלום.
שלום רב, עם מי הכבוד?
עם, אנחנו מאחורי המיקרופון צבי טסלר, אנחנו עם שטח נדלני, ורצינו לדבר איתך, וכמי שמכיר היטב, תראה, הרבה מאוד מהמאזינים, לא מעט מאיתנו, מתקשים לראות את עצמם בטווח הנראה לעין, מגיעים לדירה משלהם, אפילו לא דירה בפריפריה, כמו שדיבר עליה חבר הכנסת פינדרוס, ואז הם שומעים הצעות לקנות שטח חקלאי, שאולי ברבות הימים יהפוך לדירה משלהם, וזה מפתה, כי זה אולי ההזדמנות היחידה שלהם כביכול לזכות בדירה, נכון?
כן, תראה. אין ספק שיש רצון לכל אחד בשביל להרגיש ובבוסס שהוא עשה דבר מה חשוב לטובת עתידו לקנות נכס נדלן. אין ספק שמחירי הנדלן הם גבוהים, גבוהים אפילו משמעותית והולכים ונהיים גבוהים יותר ויותר. הבעיה היא שבדיוק בנקודה הזאת, עולות כל הבעיות, כי אז באים בפיתויים או בקרקע חקלאי, כמו שאמרת, או טאבו משותף, ואני בטוח שגם הגעתם אליי שאני מסכתי הרצאה בקניית נדלן גדול, ואני סיפרתי על עשרות אנשים שבאים אליי לתביעה, שלא מבינים את המשמעות מה זה טאבו משותף, ואז מעקלים את הבית שלהם.
מה זה טאבו משותף?
טאבו משותף זה שאדם שקונה דירה ומוכר חלק מהבית שלו.
שזה אומר, תסביר את זה רגע. אני לצורך העניין קונה עכשיו דירה באפולה. בסדר? והדירה הזאת שווה 500,000 שקל או 700,000 שקל. מה אני עושה בעצם בתו המשותף הזה?
לא, בוא נפריד. תו המשותף זה עולה בעיקר שהדירות הן יקרות. למשל דירה כמו בבני ברק, אדם שהוא בונה גג לבית שלו, אז הוא מוכר את הגג. עכשיו, הגג לא רשום כיחידה נפרדת. אז עושים פיצול של הטאבו, ואז חצי מאותו תת חלקה. שייך למוכר וחצי לקונה.
זו פרקטיקה מאוד מקובלת באזורים הצפופים.
כן, הבעיה היא שמשפטית אי אפשר לעשות את זה. כלומר, לכל אחד יש חצי מהבית. ואז אם יש לי אחד עיכול או שרוצים למכור את הבית שלו, לא מכירים בסיפור שאתה המשותף. ואי אפשר לקבל משכנתה, ואז לוקחים משכנתה בקומבינה, ומשכנים את הבית של ההורים, ואז ההורים נכנסים בתוך הקלחת. יש כל כך הרבה בעיות שנשימו, שאנשים עושים בטעות, מתוך רצון להיכנס ליציבות כלכלית, ואז הם מגיעים לקריסה כלכלית. קריסה כלכלית שלהם, של המשפחה, של הסביבה. זה ממש כואב לראות את זה. אני 15 שנים מטפל בתביעות האלה, מייצג. לא תמיד אפשר לעשות הרבה דברים אחרי שעושים את כל הטעויות. צריכים לבוא ותהיית קודם ולא אחרי כן.
אז זו הנקודה החשובה. לעשות את זה לפני ולא אחרי, אני יכול להגיד לך באופן אישי, רק שלשום, סליחה, אתמול בלילה קיבלתי פנייה ממישהו, שאל אותי מה כדאי לרשום בזיכרון דברים. אז אמרתי לו, דבר ראשון, אל תעשה. תפנה לעורך דין. קודם כל תפנה לעורך דין, אתה לא ממלא זיכרון דברים, אתה לא עורך דין, ואתה לא יודע איך לעשות.
המילה זיכרון דברים היא שגויה מעיקרה, כי זה חוזה. אין כזה מושג זיכרון דברים. אם כותבים את זה כזיכרון דברים, הכותרת מתאה. זה חוזה לכל דבר ועניין. מחייב בכל אלמנט כמו כל חוזה אחר. ואז שם מרגישים יותר חופשי, למה כי זה כולה זיכרון דברים. אבל זה לא כולה זיכרון דברים. זה חוזה שמחייב אותך לאורך כל חיי הנכס. ההפרה שלו יכולה להיות מאות אלפי שקלים. צריכים לחשוב, להתייעץ עם בעלי המקצוע, וסליחה שאני אומר את זה, לא משטיבל. צריכים לעשות את זה. עם האנשי מקצוע.
זה נקודה מאוד חשובה, והיא עוזרת ומצילה, כשמיישמים אותה לפעמים, ההשלכות של חתימה כזאת, יכולה להיות מאוד מאוד, השלכות מאוד יקרות, אבל הזכרנו את הקרקע החקלאית, מה, אין סיכוי שאני אקנה קרקע, והיא תהפוך לדירה ליום אחד, לנכס נדלני, שיהפוך אותי לעשיר, או לבעל דירה לפחות?
לא רק שאין, אני לא יכול לומר שאין סיכוי, יש סיכוי רב וגדול, אבל תלוי מתי. ואם זה לא על הפרק, וזה עוד 50 שנה, אז 50 שנה הכסף עומד סתם. אם זה בעוד 30 שנה, אז הכסף עומד סתם. וגם אם זה יופשר, כמה אחוזי בנייה יש מתוך זה. יש כל כך הרבה שאלות בקרקע החקלאית. מה, האם יש איזושהי תוכנית עיר בנושא הזה? מה עם הוועדות הגיאוגרפיות שאולי רוצים לשנות? יש כל כך הרבה שאלות שברור, זה בדיוק כמו השאלה כמה עולה אוטו.
אני מבין.
איך? כמה?
אבל עם הניסיון שלך, נתקלת במקרה של מישהו שקנה קרקע חקלאית, וזה הפך לדירה?
אני מכיר אנשים שהתעשרו מקרקעות חקלאיות שהם קנו אותם, התעשרו. רק בפתח תקווה יש כאלה שאני יודע שהכפילו את הנכסים שלהם ב-30-40. ויש כאלה שגמרו בפשיטת רגל.
אז אתה אומר, הסוד המקצוע זה פשוט להתייעץ עם אנשי המקצוע, זה הסוד ההצלחה.
בדיוק. להתייעץ עם אנשי המקצוע. זה שיש דוד מצד הסבא, שהוא מאוד נחמד והוא קונה פעם קרקע חקלאית ועשה מזה כסף, זה לא הופך אותו למומחה.
עורך דין יוסי ויצמן, המשנה ראש לשכת עורכי הדין, ממשרד עורכי הדין יוסי ויצמן, וגם מרצה בקריה האקדמית אונו ומומחה לכינוס נכסים. תודה רבה לך, הערת את עינינו, ואולי חסכת לכמה מהמאזינים שלנו הוצאה מיותרת והפסד. אנחנו עושים גיחה קטנה. בנצי לזרוביץ', כתבנו.
שלום וברכה.
אז זהו, אנחנו לא העלינו אותך לתחום הנדלן, למרות שזה שעה בתחום הנדלן, כי בכל זאת האשן פה מסביב...
זה גם נדלן שנשרף, כן.
כן, האשן פה מסביב פשוט לא נותן מנוח, אז בוא ספר לנו רגע מה קורה. קריית יערים מפונה, לא מפונה?
לא קריית יערים, גבעת יערים. קריית יערים קולטת משפחות שפינו אותה מבית מירים, אנחנו מדברים על שריפה מאוד מאוד גדולה, בשעתיים האחרונות באזור בית מאיר, שואבה, האזור רמת רזיאל, כיסלון, איתנים, כל האזור הזה, חלק מהיישובים פונו, כמו שציינו, תושבי בית מאיר, חלקם פונו לקריית יערים ומכונה וקולטת אותם. כוחות גדולים מאוד של כיבוי, כולל כ10 מטוסי כיבוי נמצאים ומנסים להשתלט על הדלקה. האש הגדולה, אבל הרוחות הן חזקות מאוד, ובחסות הרוחות האש מתפשטת ומתפשטת. כרגע נמצאים, הוקם חפק, יש כיוון לפנות את בית החולים איתנים, כרגע מנסים לראות לאיזה, דרך איזה צירים לפנות, יהיה ניתן לפנות את ה...
אז בעניין הזה, הצירים פתוחים כרגע? מי שרוצה להגיע מתל אביב לירושלים, בית שמש לירושלים?
כביש מספר אחת, כן, אבל האזור של כביש 395, רמת רזיאל, כל האזור הזה, הכבישים חסומים. כמו שציינת, בכל מקום אפשר לראות את האש, מי שנמצא בירושלים ומסתכל על השמיים, אני לא הבין מה שקורה, וכן, כן, זה מהאש הגדולה, מהשרפה הגדולה, מבית מאיר, רואים את זה בכל מקום, לא להתקרב לאזור, וכמובן נקווה שיצליחו להשתלט על האש.
בנצי, אתה תמשיך ותעדכן במהדורות החדשות ובמהדורה המרכזית. בנצי לזרוביץ', כתבנו, תודה רבה לך.
בבקשה.
ואנחנו חוזרים לתחום הנדל"ן, נקווה שיהיה שם שקט, אם תהיה התפתחות משמעותית, אנחנו נמשיך ולעדכן פה, כאן בשידור חי. אנחנו אומרים שלום עכשיו לחיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין.
טוב.
ערב טוב גם לך, ואנחנו רוצים לדבר איתך, ככה דיברנו בתחילת התוכנית, על השחורות, על ההתייקרות, ועל זה שאין עתודות, ושהוותמ"ל עוד רחוק. אבל כן נעשים מאמצים לייצר איזשהו פתרונות ארוכי טווח, כשאחד מהם זה אולי הפרויקט תשתית מהגדולים שהיו בארץ, אולי הגדול שבהם, תוכנית המטרו של גוש דן. אז קודם כל, כמה מילים על הפרויקט הזה?
טוב, תוכנית המטרו היא תוכנית ששייכת יותר לממשלה הקודמת, תוכנית שמוגדרת במסגרת תמ"א 70, מדובר בעצם בתוכנית שאמורה לחבר את המעטפות או את הטבעות השניות והשלישיות של גוש דן לעיר תל אביב, למרכז העסקים. המטרו שולחת שלוחות לבת ים, ללוד, לרעננה וכיוצא בזה, באופן שיאפשר לתושבי אותם ערים להגיע מהר, בלי רכב, למרכזי העסקים. פרויקט שבאמת, כמו שאמרתי קודם, מחבר ערים מאוד רחוקות, מאוד שהיום לא נראות באופק לעיר, ואני
מקווה
ש... אמרתי, בת ים, לוד, חולון, רעננה, מבחינת תחבורה, עוד פעם, גם היא מאוד קשה.
אבל כל אלה יש שם רכבת כבדה כיום.
גם וגם, גם רכבת קלה וגם מטרו. לא, בלוד אין מטרו היום.
אז מה היתרון של מטרו על פני רכבת כבדה?
הרעיון של מטרו זה
מה היתרון עבור הציבור, כן.
היתרון הוא שהוא זול, הוא מהיר, הוא זמין, רכבת כבדה היום מגיעה אחת ל-40, 50 דקות, המטרו היא טסה, היא הרבה יותר מהירה, היא הרבה יותר זולה וגם היא הרבה יותר זמינה, זאת אומרת, התדירות, כדאי לאפשרות לנוע מהר, היא הרבה יותר גבוהה. היום כשאתה נוסע ברכבת הרגילה, רוצה להגיע לערים רחוקות, היעדר התדירות יצר מצב שאתה חושב פעמיים לפני שאתה עולה לרכבת, מכיוון שאתה יודע שברגע שירדת מרכבת, אתה עלול למצוא את עצמך מחכה 30 ו-40 ו-50 דקות כדי להחליף קו וכיוצא בזה. אז במטרו הרעיון שלו יצר כמו בניו יורק, מערכת של רכבות שאתה בעצם יורד ועובר מרכבת אחת לאחרת, באופן שבסופו של דבר אתה יכול להתנייד די מהיר ולהגיע כמעט לכל נקודה בלי רכב.
ופה זה בעצם מתחבר אלינו לתוכנית לתחום הנדלן, כי מה שקורה, ברגע שתהיה תחבורה זמינה, אז זה גם יוריד את הלחץ מאזורי הביקוש היום.
נכון, זה גם יאפשר להיכנס לעיר, כמו שאמרתי, בלי רכב. תקני התחבורה כבר, תקני החנייה כבר הולכים ויורדים בתוך העיר. הרעיון של ניסי גודש שב ועולה. כל הרעיון היא לגרום לאנשים להיכנס לעיר הגדולה באמצעות תחבורה ציבורית ולא באמצעות הרכב. פחות זיהום אוויר, פחות מצוקת חנייה, פחות כסף למי שרוצה להיכנס לעיר. בעצם כל העניין הזה יביא למצב שהערים שהיום נקראות סוג של פריפריאליות לתל אביב, לדעתי מה שיקרה שם, מחירים שם ילכו ויעלו, זאת אומרת, תקומת הביקוש לדיור תלך ותשתתח, לא כולם ירצו לגור רק בתל אביב, אלא ערים שהיום נחשבות לפחות מבקשות יהפכו ליותר, מכיוון שיהיה אפשר לגור בהם, ולהגיע במהירות לתל אביב, ולרמת גן ולגבעתיים.
זאת אומרת, זה אולי ייצור איזשהו מדרג נוסף. אם יש היום תל אביב וחדרה גדרה, אז יהיה תל אביב, אזורי המטרו, ואז חדרה גדרה.
נכון. שוב, כמו שאמרתי, אזורי המטרו הם הולכים להיות מאוד 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 גדולים, מאוד מאוד רחבים. העיר בת ים, חולון, אזורים שלא הכרנו קודם, הולכים להיות נגישים מזכות המטרו.
ואדם שעומד לפני השקעה נדלנית לוקח את זה בחשבון, צריך לקחת את זה בניחה בחשבון?
חייב, לדעתי לקחת את זה בחשבון. ערים שתהיינה יותר נגישות, אגב, גם הרכבת הקלה, כמו שאמרתי קודם, ערים כמו פתח תקווה, ערים כמו ראש עין, אלה ערים שחייבים לתת עליהם את הדעת, מכיוון שאלה ערים שכשהמטרו והרכבת הקלה יתחילו לעבוד, תהיינה הרבה יותר נגישות, ועם זה גם צפויה לבוא עליית המחירים בהם.
אני מבין. עכשיו, שאלה לי אליך, כי אנחנו רואים כל פעם מגיעה ממשלה חדשה שמנסה לשנות חלק מהדברים שהממשלות לפניה קידמו, כי היא רוצה לעשות את זה אחרת. האם יש סיכוי שמישהו ינסה לחבל בפרויקט הזה, או שזה עבר את נקודת האל חזור, וזהו, זו עובדה מוגמרת?
לדעתי זה עבר את נקודת האל חזור, כי גם מי שהיום באופוזיציה, היה פעם קואליציה שהרגנה ורצתה מאוד בפרויקט הזה, ולכן אני לא רואה את החבר'ה שיושבים היום באופוזיציה, מחבלים בפרויקט שהם עצמו הולידו, קידמו ובנו. לקואליציה דהיום נוח מאוד לגזור את הסרטים, ולכן זה ווין ווין לכל הכיוונים. אני חושב שזה פרויקט שמבחינת הרצון הפוליטי, מה גם שמבחינת ההשקעה האדירה שכבר מושקעה בו, הוא פרויקט שעבר את נקודת האל חזור, ולדעתי זה פרויקט שהולך קדימה, וצפוי בעזרת השם להתממש די בקרוב.
ומבחינת, אתה מדבר בקרוב, מה לוחות הזמנים?
שנתיים, שלוש, אלה סדרי גודל הערכתי.
שנתיים, שלוש. עכשיו, זה מעניין, שאלה אחת לסיום. יש את אותם האוטובוסים החצי אוטונומיים שדיברו עליהם, התוכנית הייתה במקור מהשומרון, אחר כך שינו את זה. זה לא נותן אולי פתרון יותר זול? אוטובוסים כאלה ארוכים, מפרקיים, ארוכים מאוד,
שנוסעים מאוד גבוהה? אבל אילים, הם לא נוסעים מתחת לפני הקרקע, הם לא יודעים להשתלב מעל גשרים. הרכבת הקלה במטרו אמורות לעבור חצי בתוך הקרקע, חצי מעל הקרקע, להשתלב בתוך מערכות שיאפשרו במקביל התנהלות של כלי רכב. המסלולים, האוטובוסים שאתה מדבר עליהם, גם אם יעשו אותם רק בנטצים, נתיבי תחבורה ציבורים, עדיין הם יותר מכבידים על התחבורה הקיימת, ולכן המטרו נהנית מיתרון של ניוד המונים במקביל לתנועת כלי הרכב, וזה היתרון שלה לגבי האוטובוסים נכון להם, ולכן לדעתי, רק לדעתי גם לדעת מקבלי החלטות, עדיף לקדם את פרויקט המטרו, וכמו שאתה מבין, זה מה שהם עושים.
טוב, אתה אומר חיים מסילתי, ואף על פי כן ולמרות הכל נוע תנוע. שראש לשכת זה שמה המרקקאים. תודה רבה לך.
תודה גם לך, ערב טוב.
להפסקת פרסמו קצרה, ואז עוד תחומים מתחום הנדלן, תשארו איתנו.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי, עם צבי טסלר.
בן אדם עליך.
עיריית ירושלים והמחלקה למורשת מן המזרח מזמינים את הציבור להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. בהשתתפות ראש העיר משה לאון וסגנו הרב צביקה כהן. והלילה מבית הכנסת המרכזי רמת בית הכרם רחוב אביזוהר 5 במעמד רב השכונה הגאון הרב מאיר בלבני לפני התיבה יעבור הפייטן ניסן קזיוף. המעמד יועבר בשידור חי החל משעה 12:15 בלילה כאן בכל חי.
כמה דברים אתם יודעים? איפה החומוס הכי טעים? איפה יש סל של בגדים שווים? ואיך מבשלים ביצה אלומה? זוכרים ספרות אחרי הפאי? מה ההבדל בין שפן לארנב? אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם או פנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות.
שלום, מדברת אפרת. אפרת ליפפרוינד. בדרך כלל אני מגישה לכם מתכונים שווים, קינוחים מושקעים או טיפים לאפייה. אבל היום אני שמחה להגיש לכם את מגזין טעימות המחודש. מה התחדש, אתם שואלים? בעצם הכל. עיצוב רענן, מתכונים שווים, כותבים חדשים לצד הוותיקים שלנו. אין, אתם פשוט חייבים לטעום.
טעימות, המגזין הקולינרי המוביל בישראל, עכשיו בחנויות. וכמובן, מצורף למנויי משפחה.
לאחר שגילה את יעקב שואקי, גדול המפיקים יוכי בריסקמן מגיש.
יום אבא יום אבא.
עקיבא שכטר, עקיבא שכטר. זמר חדש בשיר חדש. עקיבא, a new star is coming.
אני חי מירושלים, גאה ונרגש להזמין חופשה בארץ בחודש אוגוסט, במחיר שאני יכול להרשות לעצמי, כי עוד לא עבדה חופשתנו.
משרד התיירות מציג הצעות שוות לחופשה באוגוסט, מגיש משרד התיירות.
מוזמן להיכנס, ייכנס בשמחה, יכול להיכנס. רגע, 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 אין לך תו ירוק? עצור.
שימו לב, התו הירוק חזר, ואיתו התו השמח. החלמתם או התחסנתם? נכנסתם. אחרת, תידרשו להציג בדיקה שלילית בתוקף. מראש חודש אלול, 8 באוגוסט, הבדיקה תהיה על חשבונכם. לא חבל. מתחסנים ונכנסים לאירועים ולמקומות הפועלים בהתאם לתו הירוק או התו השמח. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
תמונה אחת שווה 1,000 שקלים.
1,000 שקלים.
כל חי בשיתוף חברת סמוויקס מציגים לכם את תחרות הצילום הגדול עם מי בן הזמני.
תחרות הצילום הגדול.
כל זוכה מקבל חבילת מתנות בשווי 1,000 שקלים מבית סמוויקס.
1,000 שקלים.
לפרטים נוספים בקרו באתר סמוויקס.com.
תחרות צילום איי קאמרה.
איי קאמרה.
האכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת קנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל משרד לביטחון הפנים.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי, עם צבי טסלר.
5:44, אנחנו אומרים שלום לעורך דין אלה קאס שיינפלד.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מרצה בבית הספר לנדלן של הקריאה האקדמית אונו. שם במגוון הרחב של קורסים, תואר ראשון בנדלן, תואר שני משפטים, התמחות בנדלן, ואנחנו רוצים לדבר איתך ולשאול, המליץ מקודם חבר הכנסת פינדרוס, שעד שיהיה ותמלים ועד שיהיה דירות לציבור החרדי, כדאי לקנות דירות יד שנייה בפריפריה. אז אם מישהו קיבל את ההחלטה ואת ההמלצה של חבר הכנסת פינדרוס, איזה טעות לא כדאי לו לעשות בשלב הזה?
תראה, גם לפני ההמלצה, המגמה בארץ היא כנראה לקנות דירות, כי אנחנו רואים את הביקושים והם רק עולים. ועסקת מקרקעין היא עסקה מורכבת שיש בה יותר מדי מקום לטעויות, וככה אם אני מסתכלת ממעוף הציפור, הדבר הראשון שאני יכולה להמליץ ככה למאזינים, והטעות הנפוצה ביותר אולי היא פנייה לעורך דין בשלב מאוחר מדי, ברגע האחרון. אם אתם מתעניינים ברכישת דירה ואתם מוצאים איזשהו נכס, אז לא לחתום על זיכרון דברים או על איזשהם מסמכים מקדמים, אלא קודם כל לפנות לעורך הדין שיבצע את הבדיקות המקדמיות עבורכם.
את יכולה לתת לי דוגמה ממה הוא יכול להציל אותי, העורך דין?
בטח, בטח. אנשים חושבים שתפקידו של עורך הדין לערוך הסכם מחר. אוקיי, אז התפקיד של עורך הדין הוא גם זה, אבל קודם כל לבצע את הבדיקות. אז מה הבדיקות? הבדיקות הן קודם כל לוודא שהמוכר הוא באמת המוכר, ויש לו מעט גם תרגילי התחזות לבעלים שאנחנו רואים, זה כבר לא דבר מדהים במיוחד. הוא יבדוק שהנכס נקי, שאין לו חריגות בנייה, כלומר אם הדירה שלנו, הדירה שאתם רוצים לרכוש היא מרווחת, אז היא מרווחת כי תואמת להיתרי בנייה, ולא מרווחת כי יש שם חריגות בנייה, יש לזה השלכות משמעותיות להמשך, בין אם כשתרצו לקחת משכנתה, יכול להיות שהבנק לא יאשר, בין אם כי אתם נושאים באחריות הזו של חריגות הבנייה, ולא ניתן יהיה אחרי זה להשלים את העסקה. לא
אבל צריך להגיד בעניין הזה...
סליחה?
אבל צריך להגיד בעניין הזה, עורך דין שיינפלד, שבסופו של דבר ההחלטה היא שלנו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את העצה מהעורך דין, הוא מסביר לנו את ההשלכות של הצעדים, ואנחנו מקבלים את ההחלטה.
לא, אני חושבת שהוא קודם עושה את הבדיקות, ואז הוא ממליץ לכם להתקדם או לא, ואז אתם מקבלים את ההחלטה, כן.
עורדי גרינפלד, אני מרגיש שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אני אשמח לעשות את זה בתוכניות הבאות. תודה רבה לך על הדברים עד כאן.
תודה, ערב טוב.
ואנחנו עוברים לפינה, פינת הידע שלנו בתחום הנדל"ן.
מושגים בנדל"ן עם דוקטור חיים זיכרמן, ראש בית הספר לנדל"ן, הקריה האקדמית אונו.
בפינתנו היום נדבר על הרשות לרישום המקרקעין, המכונה גם הטאבו. הרשות היא רשות במשרד המשפטים המנהלת את מרשם המקרקעין בישראל. על פי חוק המקרקעין הישראלי, כל זכות במקרקעין דורשת את רישומה במרשם. אם אתם רוכשים דירה ולא רשמתם אותה על שמכם, הרי שמבחינת החוק אתם לא הבעלים על הדירה בכלל, אלא מי שרשום במרשם. הרישום הוא זה שיוצר את הבעלות, כלומר רק לאחריו אתם באמת הופכים לבעלים מבחינה משפטית. בשל כך, קיימת חשיבות עצומה למרשם המקרקעין ולפעילותו התקינה. יוצא דופן בחובת הרישום היא סחירות קצרה, עד 10 שנים, שלא מחייבת רישום במרשם. לא מחייבת, אבל אם תרצו לרשום את זכותכם כסוחרים, אתם בהחלט יכולים לעשות את זה. הרשות פועלת באמצעות 9 לשכות אזוריות, שחמש מהן נמצאות במרכז הארץ, כשכל לשכה אחראית על המקרקעין בתחומה. בכל לשכה אזורית, יש מספר פונקציות. הפונקציה המרכזית היא לשכת רישום המקרקעין, שאחראית על ניהול פנקסי המקרקעין וביצוע רישומים שוטפים של פעולות שונות, כמו מכר, חכירה, הערת הזרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, צווים של בית משפט והלאה. הלשכה גם מנפיקה נסח רישום מפנקסי המקרקעין, שמכונה נסח טאבו, לכל מי שרוצה. זה בגלל שעל פי החוק, פנקסי המקרקעין יהיו פתוחים לעיונם של כל אדם. חשוב לציין שחלק מהפעולות, כמו למשל הפקת נסח טאבו, ניתן לבצע באמצעות האינטרנט, ללא צורך בהגעה פיזית ללשכה האזורית ולהמתין בתור. בכל לשכה אזורית יושב גם המפקח על המקרקעין. המפקח רשאי להכריע בנושאים שקשורים לרישום המקרקעין ולסכסוכים בבתים משותפים. סמכויות המפקחים מקבילות לסמכויות שופטים בבית משפט השלום. כך למשל, כאשר רוב הדיירים בבניין משותף מעוניינים לבצע פרויקט פינוי-בינוי, ודייר אחד לא מעוניין ולמעשה הוא תוקע את כל חיזוק המבנה ושיפורו, רשאי המפקח על הבתים המשותפים לאלץ את הדייר הסרבן להסכים לדרישת הרוב בתנאים מסוימים. מרבית הדירות במדינת ישראל בנויות כבתים משותפים, ופנקס מיוחד ברשות מנהל את רישום הבתים המשותפים, כלומר, מה השטח של כל דירה, איזה חנייה או מחסן צמודים לכל אחת מהדירות, וכך הלאה. המפקח על הבתים המשותפים מוסמך לתת צו לרישום בית משותף או לשינוי וביטול הרישום. רישום המקרקעין מתנהל בשיטה ייחודית, שבה לכל קרקע ניתן סוג של מספר זהות שמורכב ממספר גוש ומספר חלקה. כך למשל, אם אתם מעוניינים לדעת למי יש זכויות בקרקע שממול הבית שלכם, אתם צריכים להפיק נסח טאבו עבור החלקה המסוימת בגוש המסוים. באינטרנט ניתן למצוא אתרים שמאתרים את הגוש והחלקה לפי כתובת המגורים. כאשר מדובר בבית משותף, נוסף רישום של תת חלקה, כלומר הבניין כולו יושב על חלקת קרקע, וכל דירה בבניין מקבלת מספר ייחודי של תת חלקה, שמקביל בדרך כלל למספר הדירה בבניין. כך שמבחינת רשם המקרקעין, בית הכנסת איצקוביץ' לא נמצא ברחוב הרב שח 2 בבני ברק, אלא בחלקה 529 שבגוש 6122.
מושגים בנדלן עם דוקטור חיים זיכרמן, ראש בית הספר לנדלן, הקריה האקדמית אונו.
ועד כאן שטח נדלני לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. מיד אחרינו תוכנית חדשה של הרב שניאור אשכנזי, שיעורים על ספר התניה. עורכה אותנו יעל צייטלין, מפיק אותנו אדיר גולדשטיין. תודה לשמי ברוורמן. היו ברוכים. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, יום טוב לכם, שלום שלום.
שטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי בהגשת צבי טסלר, ובשיתוף הקריה האקדמית אונו.
כל חי תמיד איתי.
הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. השבוע ביום שלישי, ט' באלול, יחול יום פטירתו של אחד מגדולי בעלי המחשבה בעם היהודי, של הכהן הגדול מלובלין, רב צדוק הכהן, שהוא כמורה נבוכים של הדורות בעולם המחשבה, וכל דברי קודשו ראויים להילמד, וננסה לגעת מעט בנקודות אותן נזכיר. ניתן לראות דבר גדול. הוא עמל ומשמיע באהבת השם גדולה, אבל בצדקת הצדיק הוא כותב, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. להאמין שנפשו ממקור החיים יתברך שמו, והשם יתברך מתענג, ומשתעשע בה כשעושה רצונו. כלומר, ההדגשה צריכה להיות, יהודי הוא משהו מיוחד, צריך להיות מודע לזה, שיש לכל יהודי יש לו יכולות, והקדוש ברוך הוא נטע בו את היכולות הללו. בהיות שכך, הוא כותב ברסיסי לילה, זו שמחה תמידית שיש לאיש הישראלי שנוצר יהודי, וניטע בתוך מטה השם להתפאר, זרע יעקב. וזו שמחה שאין עצב עמה, ואין שום דבר החוצץ ומעכב בעד שמחה זו שזכה להיות לו חלק באלוקים חיים. ולכן ברור לו, כשהוא כותב בפרי צדיק, כל יהודי בבחינת מלך על כל ישראל. כל יהודי, כל אחד מיוחד. ובדברי רב צדוק ניתן לראות את אהבת ישראל הגדולה ואת התחושה. כל יהודי מיוחד הוא, כל אחד מסוגל לעלות להתעלות ומסוגל להגיע לקרבת האלוקים. והיות שכך, היות שניתן להגיע לקרבת אלוקים, חייב כל אחד ואחד להתאמץ. ונכון, גם אם יש כישלון, גם אם יש חיסרון, אבל הוא כותב בצדקת הצדיק, כל הכוחות הנטועים בכל נפש מישראל, אין לחשוב שהוא רע גמור ושצריך להיות הופכו. כי אין לך שום מידה וכוח שאין בה צד טוב גם כן, רק צריך שישתמש בה כפי רצון השם יתברך. ואם אינו כפי רצון השם יתברך, גם מידות הטובות רעות. ואז הוא מוסיף ומדגיש, בעת כישלון האדם ידע שבאותו עת הוא הכנה לאותו דבר לטוב. כפי גודל החטא שהיצר מסיתו, כך הוא גודל הטובה שיוכל לקלוט. כלומר, אם אדם כל כך התדרדר, הוא מסוגל כל כך להתעלות. כי אין ייאוש, אין כישלון, אין חיסרון ואין ירידה. אלא מי שיורד צריך לדעת, והנה השם ניצב עליו. אתה יכול עוד לעלות, מסוגל להתעלות. בתורתו של רב צדוק הכהן, שעולה ומקרב יהודים לעבודת הבורא.
הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. מתמודדים עם בעיה בריאותית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. הלילה יתארח באולפן הרב שמש עזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים אודות הזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. הלילה ב-10, כאן בכל חי.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. עשיריית במבה אוסם 25 גרם ב7.90 שקלים. עוגיות מובחרות עדל 500 עד 600 גרם ב8.90 שקלים. לביית פנטה ליטר וחצי ב14.90 שקלים. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות, בשנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית. קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר. דירת צבי.
חיסול קיץ בקידישיק. עד 70% הנחה על קולקציית הקיץ. שמעתם נכון. עד 70% הנחה בכל סניפי הרשת ובאתר. kidishik.co.il. כפוף לתקנון.
שומע חברוסה? קיבלתי על עצמי לנצל את זמן אלול כמו שצריך.
אז בטח התחסנת.
מה הפשט?
גם אני רוצה לנצל את זמן אלול כמו שצריך. בלי בידודים ובלי ביטול תוירה. אז התחסנתי.
מצייתים להוראת גדולי ישראל ומתחסנים. צעירים בני 12 ומעלה שחוסנו נגד נגיף קורונה מוגנים יותר ומסייעים בשמירה על שגרה בטוחה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. לתאום תור, פנו לקופת החולים. לפרטים נוספים, מטה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות. 03-509-7000.
בני, אל תלך בדרך עיתון.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
מצטרפים עכשיו למי עדן ללא התחייבות ומקבלים קדם מים לחודשיים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
לא משנה למה. כרטיס אשראי יש נותן לכם הלוואה בהתאמה אישית לכל מטרה. לפרטים חייגו כוכבית 6083. אי עמידה בחירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 60, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 60 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי בקרב מבוגרים מעל גיל 60, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגביר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים.
לפרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיר, בשנה אחת בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיר, 1-800-071-500.
חדשות כל חי, השעה 6.
שלום רב לכם, כמעט ערב טוב, באולפן בצלאל כאן עם דיווחים.